עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
1 2 1 2. כן, כן, בוקר טוב, בוקר טוב לכם המתעמלים, בוקר לך טוב, גם לכן המתעמלות. אנחנו בתוכנית בן והשלישי. מה נשמע, מה קורה שם בהוד השרון? הוד השרון, כן.
מתעוררים, לאט לאט. זה פריפריה בכל זאת, כאילו.
כן, כן, אני מבין את האירוע, אני מבין את ה... אני משתתף, אני מבין. אוקיי, הרייטינג אתמול 9-1, בסדר, יפה, אנחנו מתקרבים לדו ספרתי לאט לאט, נגיע לשם, נעדכן. כן, גם אותך אמר...
אם אתה מבטיח לעדכן רק שתגיע לשם, דיינו.
דיינו. היא לא היה מעדכן רק בדו ספרתי, דיינו. היא לא היה חופר לנו כל בוקר על הרייטינג, דיינו. אם לא היה עושה הצגות בשידור, דיינו. היא לא היה, לא היה... כן, בוקר טוב, סליחה.
בוקר טוב.
כן. איך אנחנו... איך אנחנו... מה הקונספט? בוא נקבע את החוקים, בוא, אתה יודע, שבוע חדש, בוא בכל זאת נעשה, אתה יודע, הכללים, לא מפריעים אחד לשני בדברים, לא מקללים, לא מנבלים את הפה, לא נכנסים מתחת לחגורה, בוא, שיהיה לנו כללים סדורים מראש.
הגיע הזמן, כאילו.
כן, בדיוק, בדיוק, אחרי 6 שנים, בוא נתחתן. אנחנו זוג כבר 6 שנים.
הפוך, בוא ניפרד.
כן, התכוונתי להיפרד ואז
נתחתן. ואתה תתחתן כמה שאתה רוצה, אני את חובי לחברה בתחום הזה שילמתי.
הבנתי. טוב, בסדר.
יודע שבסוף בגט,
כן.
כשאתה משלים את התהליך, אני אעשה את זה פעמיים, אז פעם אחרונה הרב אומר לך, ואתה רשאי לשאת אישה אחרת.
אוקיי.
ואני אמרתי לו, תיסע אתה אישה אחרת. אמרתי לו בכל רם, הילה מתה מצחוק.
אוקיי, טוב.
מה, לא עשיתי את זה כבר פעמיים. כן, אתה מוזמן לפצוח בהגיגיך הסבורים.
אתה יודע מה, בוא נתחיל בך, איך אומרים?
או שלא.
אתה לא הסיפור, אני לא הסיפור. בוא, יש לי כמה דברים להשמיע לך. אחד, זה שאתם, אמרתי בשבוע שעבר, בתוכניתי הפופולרית הפטריוטים, אמרתי שאתם הייתם, אם כל אחד היה אומר שביבי השם, כולל אייכמן, אז הייתם מכשירים אותו ומשחררים אותו, כן, כולל בני סלע, כולל מי עוד, משפטי נירנברג, כולל, לא משנה, אין משהו שלא הייתם מכשירים אם העבריין היה אומר, ביבי השם, הוא חייב לשלם את המחיר, הייתם סוגרים איתו על מעצר בית, כולל הסדרי ראייה, כולל כשהוא יכול לקנות בקנטינה, כולל כל הדברים. ואתה אמרת לי, ואני אמרתי לך, אתה מדבר, כן? ואז אמרתם, לא השוות את רונן בר לאייכמן, ישר עשיתם איזה פייק הלך של שערה, כן? כי כאילו השוויתי אותו לאייכמן, כשהבדיחה הייתה עליכם, לא על רונן בר. אבל אני אמרתי לך, תגיד לי, אתם מדברים? אתם הרי אומרים שחמאס, שביבי יותר גרוע מחמאס. אתם כל היום אומרים, הוא יותר גרוע מחמאס, ומאיראן, ומכל אויבי ישראל ביחד, הוא יותר גרוע ויותר מסוכן. אז אתה אמרת לי, משהו בסגנון, אף אחד לא משווה את נתניהו לחמאס, וזה, אז כמובן, איך אומרים, הארכיון מכה שוב. בבקשה, בום.
אף אחד לא משווה חמאס נתניהו, סינואר ונתניהו זה היינו הך. אף אחד לא משווה חמאס נתניהו, סינואר ונתניהו זה היינו הך. אף אחד לא משווה חמאס נתניהו, סינואר ונתניהו זה היינו הך.
אף אחד לא משווה חמאס לנתניהו, סינואר ונתניהו זה היינו הך. אף אחד לא משווה חמאס לנתניהו, סינואר ונתניהו זה היינו הך. אני יכול להמשיך ככה כל התוכנית. אני חמל על
ה...
אני חמל, חומל, חומל בחמל, אני חומל בחמל על, על מאזיננו וצופנו שרואים אותנו באפליקציות השונות. אוקיי? זה דבר אחד. דבר שני, בתחת הכותרת, אני לא הסיפור. יואב, מה הדבר השני שכחתי? מה הדבר השני? זה מעולה, זה מעולה. זה אינסרט, משנת 2022, מדהים איך הזמן עובר. כל הזמן נראה לי 2002. לא, 2022, משהו כמו שנה וחצי לפני הטבח, שבו אתה מדבר בביטחון, בביטחון רב, ובנחרצות רבה, כן, באופן שדי משכנע לדעתי, שלא יהיה טבח, אוקיי? שלא יהיה טבח, שים לב.
לא יהיה פה טבח. לא צריך להיכנס לפאניקה. צר לי על חברי הטוב אורי בר לב, שהופך לגרוטסקה בעצמו. כן.
אוקיי.
אנחנו מדינה מאוד מאוד חזקה, הכי חזקה באזור, ברור. יש לנו שבק עוצמתי, שאגב סוגריים, רונן בר יקירי, הערות פיקודיות לשני אנשים על מרגל איראני בביתו של שר הביטחון, זה צחוק מעבודה, סגור סוגריים, עם צהל אדיר, עם חיל אוויר, עם חיל ים, עם מוסד, עם משטרה, עם ימם, עם אגב, לא יהיה פה שום טווח, תפסיקו להפחיד אותנו, אנחנו החזקים פה, אנחנו הרוב, המדינה היא שלנו, מה שכן, אנחנו צריכים להגן על המיעוטים.
אני חושב שאתה מפגין את הבעיה שלנו. אתה מפגין את הבעיה שאנחנו מאז מלחמת ששת הימים, שהייתה השיא של ההתרחבות והכיבוש והגדילה שלנו בתהליך של התכווצות, אבל התהליך הוא לא רק התכווצות בשטח, כן? שזה סיני ופה וגוש קטיף ואוסלו וכל הדברים האלה. לא רק זה, הבעיה היא תודעתית. כשאתה לא מבין את הבעיה שאנחנו נמצאים, שהערבים פה במלחמה לאומנית נגדנו, כשאנחנו בתוך גל טרור, כשכל יום קוראים פה אירועים ואתה לא מבין שקמים עלינו לחלוטנו, אתה סימפטום של הבעיה. זה בעיה של הגנה, שאנחנו בכיפת מגן וקרטת קרקעי, מכשול תת קרקעי, ומיגונים בטנקים, ומיגונים, אנחנו פשוט, מה נהיה לנו? מה קרה לנו? מה? איפה? את יודע, אני אגיד לך מה הבעיה, איבדנו את צדקת הדרך.
דקה דומיה. כן, בן.
אבל שמון הזמן שלך, אל תשכח.
זהו, זה אצלך. כך, מעביר לך את המיקרופון.
טוב, תכף אני אענה לך על השטויות האלה, אבל מכיוון שהנוהג פה הוא שאתה משמיע דברים עליי, אני משמיע דברים על ראש הממשלה. והציבור צריך להחליט מה יותר חשוב.
תן לי מאוד, תאו ליד הכבש של המדרגות, אבל.
אני מאוד מוכמה לזה שבאמת מוכח פה קבל עם ועדה שאני לא ראוי להנהגה, ולכן אני כנראה גם, זה עוד לא סופי, אבל כנראה גם הודיע בקרוב שאני לא מתכוון להתמודד להנהגה. או לתפקיד ציבורי כלשהו, בניגוד לך, שאתה כבר ראית. ולא נגמר טוב, אבל אני די מעריך שזה יחזור. שאתה תגיע בסוף לפוליטיקה, לסבב ב', לתיקונים. אז בוא נשמע דווקא משהו של ראש הממשלה, אני קראתי לזה אברהם אבינו, סליחה, אברהם ואבינו. וזה לקט חלקי מאוד של הליפסוסים וההחלקות המאוד מצטברות ומאוד מדיגות שלו בזמן האחרון, אברהם ואבינו.
הטווח של העשרה בשבעה באוקטובר, אני חושב שאחרי התשעה באוקטובר,
בשם אוקטובר היינו בשבעה באוקטובר.
קטל בשואה הוא בלתי נתפס, הוא שקול ל-5,000 7 בנובמבר. אוקטובר. אבל את הקיצונים שמובילים את הרפורמה ויודעים את האמת, רק רציתי לבדוק שאתם מקשיבים. הקיצונים שמובילים את הרפורמה ויודעים את האמת, אם הרפורמה הייתה באמת מעניינת אותם, אחד מהתלמידים היה הנכד שלו אברהם, אברהם אני אומר, מה שמו? אבנר, תודה רבה. לא, אני זוכר, בדקתי אתכם.
למה אני עושה את זה? א', כי בריאותו של ראש הממשלה בישראל היא אירוע דרמטי מאוד, אין דרמטי ממנו. ומכיוון שלמרות שיש נוהג או חוק, אני לא יודע שצריך לפרסם את מצב בריאותו, זה לא קורה. מה שדוקטור ברקוביץ', שהוא רופא שמתמחה בגריאטריה בערך כמו שאני הסנטר של הפועל תל אביב כדורסל, עושה איזה דוח של שורה וחצי, וגם כן רק שמכריחים אותו, אבל זו סיבה, רק סיבה אחת. הסיבה השנייה היא שאתם לא מדלגים על הזדמנות להתעלל ולהתאמר בכל אחד שקורא לו, אפילו אני נזכר פתאום בחבר כנסת, יש אחד כזה אושר שקלים, שכשבנט, אני לא יודע בדיוק מה עבר אגב, והוא בא לבית חולים במהלך אימון, פרסם ציוץ מתואב, מי שלא מסוגל זה, הוא ינהל מלחמה בשבע חזיתות. ואני חושב שהבן אדם ששוכח, רגע, אני מדבר על ביידן, כן? ואיך נתניהו בזמנו חיכה את ביידן נרדם. וכל מה שעשיתם לסנילי הזה, שלמרות הסניליות שלו, הגיע לפה 4 ימים אחרי הטבח, יחד גרר אחריו כמה נוסעות מטוסים, והציל לנו את התחת. אז גם אין הכרת הטוב, וגם יש התנהגות מתואבת, וגם יש ראש ממשלה שזה מתחיל להדאיג. אני מצטער, זה באמת מתחיל להדאיג. הבן אדם הזה צריך להיות חד, ממוקד, לא לקרוא לאבנר אברהם. עכשיו אני, כל פעם שאני רוצה לדבר עם אחד מהילדים שלי, אני קודם כל אומר את השמות של שני האחרים. וזו תופעה מאוד מוכרת. אבא שלי היה רוצה לפנות אליי, היה אומר, גידי, אורי בן. הרבה אנשים יעידו, תמיד אתה אומר את השמות של האחרים, אני לא יודע למה. אבל אני לא אומר שם של מישהו אחר. ולא לוקח לי שניות ארוכות להיזכר איך קוראים לו. חומר למחשבה. לגבי אייכמן, אמרו לי, אני לא רואה שהתנצלת על האמירה הזו בפטריוטים. אז אם התנצלת על האמירה הזו בפטריוטים, אני אשמח אם תתנצל גם פה. שתיים, אני אכן אומר שלא יהיה טבח, ואסור לשכוח שאני אומר את זה בתקופה שהייתה ממשלה אחרית בישראל, שחלק גדול מהשרים שלה, אחרי שהממשלה הזו הוחלפה, הזהירו מטבח. לפיד עמד, אחרי ששמע אירוע, שמע הזכרה ביטחונית, ממזכת רועם ורועם, עמד וניבא את כל האירוע. ליברמן עמד מול הגדר ימים לפני הטבח וניבא את כל האירוע. והסביר איך הממשלה עכשיו עוד הגדילה את טווח הדייג, ומוסיפה פועלים עזת וכו'. ולכן, כשיש לך ממשלה שאתה סומך עליה, שהשרים מתאימים לתפקידים שלהם, שראש הממשלה לא זכוח, ומסתובב מחופשה לחופשה עם משקפיים ורודים או ורודות. מה סגרנו פעם קודמת?
משקפיים ורודים.
ורודים.
זה משקף אחד,
משקפיים ורודים. אז אני הערכתי שאף אחד לא ירדם פה בשמירה, וגם אם זה לא היה מהממשלה, גם אם הערכה שלי סתם לא הצליחה, חברים, יש לי רשימה ארוכה של הערכות ב-37 או 8 שנות קריירה, שלא הצליחו. ויש לי רשימה ארוכה, לדעתי יותר, אבל זה לא משנה, של הערכות שכן הצליחו. וכשאתה מדבר, אתה יודע, דיברת פה בזלזול, סליחה, על המיגונים והטנקים והמכשול התת-קרקעי, אני חומל עליך היום, בכל זאת יום ראשון של השבוע, שלנו, ואני לא אשמיע לך את הנאום הרב והשחץ של נתניהו, כשחנכנו את המכשול התת-קרקעי. כל הקונספט של התגוננות, בניית מכשולים, גם פה וגם בצפון, זה הכל נתניהו. נטו, אחד לאחד. הוא חגג את זה, הוא הסביר איך עכשיו הם חסומים בלמטה, בתת קרקע, הם חסומים באוויר, כי יש לנו חיל אוויר, הם חסומים במכשול, וזה בסוף בסוף, אחרי שרוגים אותנו, אתה עוד בא ואתה ומתלונן על זה, זה פשוט אין לתאר. וכמו שאתה עושה לי כל הזמן, דיברנו על זה, לוקח משפט, וכשדיברת על סינואר, הבאת עכשיו, למה השמעת 4 שניות ממני. אתה יודע, זה כמו שהשמעת אז שאני מתנגד לכיבוש עזה. עד שיוסף מצא את הטור המלא, שבו אני קורא לנתניהו להיכנס לעזה ולהכריע את חמאס, זה היה צוק איתן נדמה לי, או שומר חומות או שד יודע מה, ובלי לכבוש את הרצועה, לצאת חזרה בסוף. זה פשוט מניפולציה אחת גדולה. אתם מנסים הרי לאנוס את המפה, אתם מנסים הרי לייצר מציאות מדומה, כשבסוף יש דבר אחד שרודף אתכם. והוא ירדף אתכם עד הקבר של כולנו, עד אחרי 120 כמובן, שבמשמרת של נתניהו, וזה לא היה משמרת של 17 וחצי ימים, אלא 17 וחצי שנים, קרה כל הרע הזה. קרה הטבח, קרה
אסון מירון. אז נתכנס לסיכום האירוע, או שאנחנו בגלישות על הגלים בכאב שלנו?
לצערי, סיכום האירוע אנחנו עוד לא קרובים, כי לך תדע איזה אסונות עוד יקרו, כי הוא עוד לא הולך.
לא, אני מדבר מבחינת הזמן שאתה מדבר.
אני מתכנס, אבל למה, הרי אני חיכיתי עד שתסיים, ואתה תחכה עד שאני אסיים, ואם עשה שדיברתי יותר ממך, אז תדבר בלג הבא יותר ממני. חשבתי שכבר הגענו למנוחה ולנחלה באירוע הזה, אבל אתה יודע למה אתה שאלת עכשיו את מה שאלת? כדי להכחיך אותי, כדי להתנשא עליי. למזלך ולמזלי, אני לא באמת נפגע או מתעצבן, יש אנשים שאני נפגע מהם, ממך אני לא נפגע. אז לשאלתך כן, אני מסכם, המציאות רודפת אחריכם, העובדות רודפות אחריכם, אי אפשר יהיה לשנות את העובדה שהוא היה ראש הממשלה, 17 וחצי שנה, שהוא שנה וחצי שמע אזהרות והתעלם מהן, שהוא בנה את המכשול, שהוא הכשיר את חמאס, שהוא הכיל את חיזבאללה בצפון, וכולי וכולי. אז לוקחים משפט של בן כספית הקטן, ומובא וחוגגים, יאללה חגיגה נעימה, תודה.
יאללה חגיגה! כפיים!
כפיים.
כן, טוב, תראה, בן, בוא נעשה פה סדר, אנשים כבר התחילו להתפזר לי, להיכנס לי בעצים, כן, לעמוד ברמזור ולא לראות שיש להם ירוק, ועומדים, והם בטלפון, ובזה.
אתה מכיר את זה? מה אתה עושה כשיש לך אחד כזה מצפנך?
צופר, מה אפשר לעשות? צופר, כולם בטלפון. אנשים נסיעות שלמות בטלפון, באינטרנט.
צופרים לי, אז אני לא נוסע.
כן, אתה מבין? זה הקטע. טוב, בקיצור, תשמע, קודם כל, לא, בן, אתה לא מבין את האירוע. האירוע הוא שהארכיונים מראים מה בדיוק היה פה. והארכיונים מראים פה בדיוק שאתם, התודעה שלכם הייתה תודעת שלום. אתם שרתם לנו שיר לשלום, אל תישאו תפילה, כן? שרתם לא לשאת תפילה. לאן הגעתם? שאתם כותבים לא להתפלל. זה המקום שהגעתם אליו. כן? בסוף זה נגמר בנערות של דם, אבל, כן, עכשיו אתם מאשימים את נתניהו. לא, אנחנו זוכרים מה היה פה. אנחנו זוכרים שלא הייתה שום לגיטימציה, שאמרתם שהכל פוליטי, שכל פעם שהוא רצה לעשות איזה פעולה צבאית, אמרתם לא, שהוא עושה את זה משיקולים פוליטיים, ועוד החמאתם לו שהוא זהיר, וכל התודעה הייתה שאנחנו צריכים שקט, והם רוצים רק כלכלה. אני אומר, כולם היו בקונספציה, כולל נתניהו, אבל אתה יודע מה הדבר הכי מדהים, באמת, אתה יודע מה הדבר הכי מדהים, אבל הכי מדהים שנתניהו יצא מהקונספציה ואתם לא, כי גם עכשיו אתם עושים את אותו דבר, גם עכשיו אתם אומרים שהשיקולים שלו הם פוליטיים, וגם עכשיו כשהוא יצא מהקונספציה והוא לא מוכן להיכנע ולא מוכן לוותר ולא מוכן לקבל שחמאס יהיה שם בעזה ולא מוכן שיהיה שם ארגון טרור, אתם מוכנים, אתם מוכנים, אתם אומרים כן, אנחנו נעשה הסכמים, ואנחנו יהיו ערבויות בינלאומיות, ואנחנו עם יתיל אחד, אנחנו נפעל, בדיוק כמו שאמרתם לפני ההתנתקות, כן, כמו שאמרתם, תהיה רקטה אחת, אנחנו נחלה את זעמנו, ותהיה לנו את כל הלגיטימציה, כי מה היה כל הקטע של ההתנתקות, מה שקראתם, כן, הגירוש מרצועת עזה, שאתם אמרתם, באמת אמרתם, שלא תהיה להם סיבה לתקוף אותנו, אנחנו נצא, אנחנו נפרק ונחריב את כל היישובים, נוציא את המתים מהקברים, כן, נעשה שם, אני יודע מה, טרנספר של 10,000 אנשים, ואז, מה היה הגאונות, הגאונות בתוכנית שלכם? הגאונות אמרה שלערבים לא תהיה סיבה לתקוף אותנו. אתם באמת אמרתם את זה. כן, אתם המצאתם פטנטים, המוח היהודי ממציא פטנטים. למה זה קרה? בגלל שאין לכם מושג מה קורה פה. אין לכם מושג מי זה ערבים, אין לכם מושג מה הם רוצים, אין לכם מושג מה הם מדברים, אין לכם מושג למה הם שואפים, אין לכם מושג באיזה תודעה הם נמצאים, ואתם חושבים שאם אתם תשירו שירי שלום, אז הם יהיו בדיוק כמוכם, ושלום חנוך ינגן לכם בהופעות, האויב שלי הוא בדיוק כמוני, והכל יהיה סבבה ובכיף. ומה בסוף קורה? רוצחים אותנו, חוטפים אותנו ואונסים אותנו. זה האירוע. הבעיה היא שגם אחרי 7 באוקטובר, אתה עדיין נמצא באותה תודעה. אותה תודעה, כמו שאמרת לי, ממש תרפת, לא יהיה פה אונס, וכמו שאמרת בביטחון, לא יהיה פה שום טבח, לא יהיה שום טבח. שומעים אותך, עכשיו אתה אומר, זה לא העניין. תגיד, אם אתה לא העניין, אז למה אתה כל היום מקריא כל מיני כותרות שלך וכל מיני דברים שלך, ולמה אתה תמיד מזכיר, כן, אני הבאתי את הכותרת הזאת, לא אני הבאתי את הכותרת הזאת, או שאתה העניין, או שאתה לא העניין. אם אתה לא העניין, אז אל תזכיר דברים שהבאת סיפורים. אם אתה העניין, אז מזכירים לך מה שאמרת, ואתה אמרת, לא יהיה טבח, ודיברת בנחרצות, אתה דיברת בכ זאת נחרצות, כן? שאני התחלתי לשאול את עצמי, רגע, היה טבח או לא היה טבח בסוף? חשבתי כבר מרוב הנחישות והנחרצות שלך, אמרתי, רגע, יכול להיות שבסוף לא היה טבח, שכנעת אותי, שכנעת אותי, כי דיברת בצורה מאוד מאוד משכנעת, אוקיי? זה האירוע. אבל אנחנו רואים מה התודעה, אתה יודע מה מצחיק? שבסוף, לא רק אנחנו רואים את זה, כל העולם רואה את זה. יש משהו שאמר אתמול, מפקד משמרות המהפכה האיראנים, יש לו איזה שם, הוא לא חשוב במיוחד שנדע את השם שלו, זאת אומרת חשוב שמי שצריך לדעת ידע, אבל מה שהוא אמר, אויבינו חלשים מבחינת הדוקטרינה הבסיסית שלהם, הם חלשים בכוח האמונה שלהם ובתחושת המסוגלות שלהם, הם יקרסו במהירות למרות הנשק המתקדם שלהם, לא ניסוג אל מול האויב אפילו צעד אחד, אנחנו ממשיכים קדימה. אתה מבין? ככה הם רואים אותנו, את כל ההפגנות שלכם. הם, כל ההפגנות שלכם בקפלן, הם משדרים, הם מפיצים, הם מצייצים, ואומרים, הנה המתנחלים בפלסטין הכבושה, מפגינים בעד הפסקת המלחמה. זה רק, איך קוראים לו? חוסיין סלמי. הוא חושב שהוא יעשה לנו בשיטת הסלמי. זה בושה וחרפה. זה בושה וחרפה איך שאתם מתנהגים. ככה לא מתנהג עם של 3,600 שנה, ברפיסות כזאת. להפסיד את המלחמה, להיכנע לתנאים של האויב, בגלל שיש לנו חטופים או שבועים. בושה וחרפה. במלחמת העולם השנייה היו מאות אלפי שבועים. צ'רצ'יל הפסיק את המלחמה בגלל זה? סטלין הפסיק את המלחמה בגלל זה? במלחמת יום הכיפורים היו מאות שבועים אצל המצרים, הפסקנו בגלל זה את המלחמה? עשרות אצל הסורים, הפסקנו בגלל זה את המלחמה? מה, אתם השתגעתם? השנאה לביבי משבשת את דעתכם. עוד לא היה עם בהיסטוריה שיפסיק, בגלל שיש לו חטופים או שבועים, יפסיק את המלחמה. אבל אתם, בשביל שנתניהו יפסיד, אתם מוכנים להפסיד את המלחמה. להפסיד את המלחמה, להיכנע לאויב, ולהשאיר שם ארגון טרור. להשאיר שם ארגון טרור. ואתם אומרים, לא, אנחנו אחרי זה נעבוד עליהם, אנחנו אחרי זה נתקוף. מה זה השטויות האלה? איזה תתרמה זאת? ממתי מדינה? זה עם יהודי? עם 3,600, מה, אתם בגלות? לא יצאתם מהגלות? מה קרה לכם? איפה כל הגיבורים האלה? מה קרה? אני מסתכל על האנשים. כל החלוץ ובוגי ופרדו, אנשים שהיו גיבורים. עמי הילון? מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? סרבנות? עוד פעם עם הסרבנות שלכם. עוד פעם עם הסרבנות, עוד פעם עם הקריאות. אולי תבהירו רק תבהירו שאם יהיה טבח נוסף, אז תתייצבו מיד, ותקימו מפעלים לחלוקת מזון עם מדבקות שלכם, שהנה חילקנו מזון, אחרי שאתם עוד פעם מחריבים את מדינת ישראל, שאיך האיראנים רואים אותנו והאויב רואה אותנו, ולא עושים עסקאות בגלל שהם חושבים שאנחנו חלשים. אתם פוגעים במדינה, אתם פוגעים בצבא, אתם פוגעים בחטופים. אין לכם גבולות. אני קורא את פרשות השבוע ואני אומר, אלוקים, איך ההיסטוריה חוזרת על עצמה?
זהו?
ראה לי שזה מספיק לשלב זה.
אני מבין שאתה, קודם כל לא ענית לי אם התנצלת על ההשוואה של רונן בר.
לא, אני אגיד לך מה, התקשר אליי אתמול מישהו, לא משנה מי, וכאילו התבאס אליי וזה, לא חשוב מי, לא אגיד מי.
כן או לא, נו, למה אתה מתפתל?
אז אמרתי, מישהו נפגע, לא, הסברתי את העניין, הסברתי את העניין. לא, תשמע, זה בדיחה, כן? זה קשקוש, זה קשקוש. הנה אני אומר את זה עוד פעם, הנה אני אומר את אותו דבר, אתם תכשירו כל אחד, אייכמן, היטלר, בני סלע, משפטי נראה, את כולם הייתם מכשירים אם הם היו אומרים שרק לא ביבי. אוקיי, הנה אמרתי. אבל ההוא התבאס כאילו זה השוואה, אז עיוורתי, זו לא הייתה השוואה.
ההוא? מי זה ההוא?
ההוא, מישהו. ההוא, אז אמרתי,
זו לא הייתה השוואה. בקיצור, אתה לא מסוגל להגיד לי אם התנצלת או לא התנצלת.
לא, התנצלתי שאם מישהו...
תודה רבה, אז חבל שהתנצלת רק שם וגם לא פה.
כן,
אם לא התכוונת, אז גם לא היית צריך להתנצל. אבל עובדה
שהתנצלת.
מאזינים יקרים, פה הוא מתפתל, כמו שהוא מוציא את הדברים שלי כל הזמן מקשרם, ושם הוא מתפתל.
אני לא הסיפור, אבל בן.
רק תרשמו את זה, כן, אבל אתה השווית את רונן בר לאייכמן, לא אני.
כן, כן.
ולכן אתה הסיפור, ואני לא בטוח שאני...
זה כמו שצחקתי על חטופה, נכון, אותו דבר.
טוב, עכשיו תורי, אז אני יכול להתחיל?
כן.
תודה. רוב הזמן הוא קרא להם חטופים, הוא כבר קורא להם שבועים. יכול להיות שבהמשך הוא יקרא להם יורדים. זה תהליך התאהבות, לא מלשון התאהבות, אלא מלשון תואבה של כל המחנה שינון מגל. הם הולכים לזרוק את האנשים האלה לפח ההשפעה, אני מדבר על החטופים שלנו, תמורת ניצחון שלא קיים בשום סקאלה, כי בחמאס אנחנו נלחמים ביהודה ושומרון גם היום. זה מלחמה של דורות, ואף אחד לא מתכוון להפסיק אותה. ואם אתם כל כך גאונים היום, לא הייתם צריכים לתת לזה לגדול. ולהפוך אותי לתבוסתן, שאני מ-2008 דורש מכולם, החל מאולמרט, ועד מי שאתם רוצים, להיכנס לעזה ולהפיל את חמאס, ב-3,000 טורים נבואיים, שאני כבר הקראתי חלק מהם, אבל הוא ימשיך לשקר בקשר אליי. למה? כי בא לו. וכל פעם שהוא ישקר, אני אחזור לאמת. עכשיו מלמדים, תשימו לב, שיר לשלום. זה לדעתי משנות ה-50 השיר הזה. וההתנתקות, ואנחנו, אתם לא מבינים ערבים. אז קודם כל אני שואל את עצמי, אם אנחנו לא מבינים ערבים, בואו ניקח דוגמה, מדינה ערבית, קטר. לפני יומיים אתה נופל מהכיסא, ראש הממשלה מצייץ בעקבות פגישה עם נשיא קפריסין איזושהי התקפה מטורפת על קטר, תחליטו איפה אתם, תומכי טרור, לא תומכי טרור, באנגלית. באותו ציוץ, מאותה פגישה בעברית, אין אף מילה על קטר, כי הוא יודע שאנחנו לא כאלה מטומטמים, אנחנו נגיד לו, אדוני, אז למה קראת על קטר לפני יומיים מדינה מורכבת? ולמה הבן שלך לפני שלושה ימים קרא למדינת טרור? ולמה ריקלין ודינו, כל אלה מתהפכים, ההתהפכות בקטר היא בדיוק כמו ההתהפכות במנסור אבס. כשזה צריך להציל את השלטון של נתניהו, אנחנו נכשיר את מנסור אבס, וכשמישהו אחר רחמנא ליצלן לוקח את מנסור אבס, ועושה מה שנתניהו תכנן לעשות, אז מכרו אותנו לאחים המוסלמים. זו הרמה. בואו תשמעו ידיעה מאתמול על קטר. מדינה מורכבת, קראתי לזה.
נבלמה אותה הצעת חוק נגד קטר, מדובר בהצעת חוק שיזם במקור השר ניר ברקת, הוא שר, הוא לא יכול לקדם הצעות חוק, והוא עשה את זה במשותף עם חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד. הצעה הזאת באה להגדיר את קטר כמדינה תומכת טרור, וגם לראשונה לקבוע קטגוריה כזאת, יש היום מדינות אויב, צריך להגדיר קטגוריה נוספת של מדינות תומכות טרור, זה נועד לאסור תרומות ומסחר, להקים גוף יהודי שיאבק בהם, איסור על השילוב שלהם במגעים מדיניים, עם החרגה של סוגיית החטופים, וזה חשוב מאוד, לאפשר תביעות אזרחיות, באמת הסדרה מאוד חשובה של הנושא הזה. אלא שהחוק הזה הגיע לוועדת השרים פעמיים, פעם בסוף השנה שעברה ופעם בתחילת השנה הזו, בחודש ינואר, והוחלט לא לקדם אותה, לפי הפרוטוקול, לבקשת גורמי הביטחון. מי הם אותם גורמי ביטחון? בשב"כ ובמוסד לא מכירים הצעת חוק הזו, לא התייעצות איתם, זה לא הובא לפתחם, ומתברר שהגוף הרלוונטי הוא המל"ל, בדחיפת אנשי לשכת ראש הממשלה, החליטו להתנגד להצעת החוק, ולכן היא ירדה מסדר היום, והוקפאה מאז היא לא קודמה.
זה מצטרף ל-9,000 נתונים. העיכוב האינסופי של סגירת אלג'זירה, הבאת הכסף הקטרי, המקורבים שמקבלים כסף מקטר, הרי רק על זה כל בן אדם אחר היה טס מפה בליסטראה, כאילו ברוגטקה לקיבינימט, רק על זה. עכשיו טראמפ פיטר אתמול או שלשום את היועץ הביטחון לאומי שלו בחשד שדיבר עם נתניהו. עכשיו תחשבו על זה שטראמפ היה מגלה שהיועץ הביטחון לאומי שלו קיבל כסף מסין, כי סין מול, בהקשר של טראמפ היא כמו קטר בהקשר שלנו. תארו לעצמכם, אבל פה הכל עובר, ובסוף מאשימים אותנו. עכשיו הוא קרא, הוא מדבר על שבועים, במלחמת העולם וביום כיפור. במלחמת העולם וביום כיפור זה באמת היה שבועים, זה היה שבועים, חיילים, עם, באמנת ג'נבה, עם זכויות, עם רשימה שמית. פה זה חטופים במנהרות וזה אזרחים. זו השוואה שהיא מתואבת מלכתחילה. וההתנתקות, חזרנו להתנתקות, עוד לא דיברנו על חיזבאללה. על מה הוא עשה ב-17 שנה נגיד חיזבאללה, על האוהל, שסליחה, האוהלים, עם לוחמי חיזבאללה בצד שלנו. הוא ילמד אותנו על ערבים. בחרתי שניים שלא ישמעו אותם הרבה, אפרופו ההתנתקות.
מה באמת עם חיזבאללה כל, בסוף?
פה הוא קודם כל מסביר למה הוא תומך בהתנתקות. הוא מסביר את זה ליונית לוי.
שר אוצר בנימין נתניהו.
ערב טוב.
והיום תומך בתוכנית ההתנתקות, אולי הרכש החדש של שרון במחנה התומכים. לפני חודש מאוד נתניהו אמרת שהתוכנית הזאת גרועה, אז בוא תסביר לנו למה היא טובה.
אמרתי שמלכתחילה שכדי שאני אתמוך במהלך היציאה מעזה, חייבים להתקיים שלושה תנאים, שנותנים לנו גם ביטחון, שמבטיחים את עיקר גושי ההתיישבות. מה שעשיתי היה להוציא את המקסימום, את המיטב שאפשר בנסיבות הנוכחיות.
גם שרים שמתנגדים ליציאה כלשהי מעזה, אני לא נמנע מהם.
לא נמנע. עכשיו, יש משהו ששומעים אותו פחות טוב, אבל מאוד קצר, אבל אורי אריאל מדבר עם נתניהו בכנסת. אורי אריאל מעל דוכן הנועמים, נתניהו יושב על כיסאו של שר אוצר, ואם תקשיבו טוב, תשמעו שהוא מסביר לו, נתניהו מסביר לו שהוא הולך לתמוך גם במשאל, לא רק שהוא תמך 4 פעמים בעבר, עצם העברת ההצעה בכנסת, כשהוא התנגד שבוע לפני הסוף, זה כבר חסר משמעות.
יחד עם ראש הממשלה.
במשאל עם הוא אומר לו, אני אתמוך בתוכנית התנתקות. הוא אומר, משאל עם בטעות, זה היה משאל מתפקדים. בקיצור, קיצור תולדות הסכסוך, אנחנו לא מפסידים שום מלחמה, אנחנו לא נכנעים לשום חמאס. זה לא, אם היה עכשיו איזה אירוע, איזה גביע קדוש, איזה משהו קונץ פטנט שאנחנו עכשיו נכנסים, מתאמצים עוד שבועיים, עוד חודש, עוד חודשיים, וזהו. תוקעים את הדלת על הגבעה וניצחנו, הייתי אומר וואלה, אבל זה ברור שזה עוד מאותו דבר, ואת העוד מאותו דבר הזה אפשר לעשות גם אחרי שמחזרים את החטופים. איך אני יודע? איך אני יודע? שנייה, אל תפריע לי. איך אני יודע? בלבנון, במצב הרבה יותר מסוכן, עם יריב הרבה יותר מסוכן, מזוין, חמוש ומפותח, נתנו להם מכה הרבה יותר חלשה, ועדיין הלכנו בסוף להסדר, עם ערבויות בינלאומיות, ואנחנו מפרים את ההסדר הזה כל יום. אנחנו תוקפים כל יום בלבנון, יש לנו גיבוי בינלאומי, ואותו דבר בדיוק יכול לקרות, הרי כולנו מפארים את טראמפ, טראמפ יעצור אותנו בקסם הראשון, במחרטה הראשונה, אנחנו ניכנס, זה כמו שיש שריפה. אתה יודע מה קורה כשיש שריפה? תאר לעצמך שיש שם שריפה גדולה, במקום מסוים תקועים 40 אנשים שהולכים להישרף למוות, ואתה יכול להציל אותם, אבל אתה לא מציל אותם, אתה אומר קודם אני אכבה את השריפה.
כמו שאמר מפקד משמרות המהפכה האיראנית, אתם חלשים, קורי הכביש.
אנחנו חלשים.
רב סרן במילואים, בן, שלום.
שלום, 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 מינון, מה שלומך?
מעל 300 ימי מילואים, גם ברצועה, גם בלבנון. מה המצב המילואימניקים שלנו בגיוס הזה?
אני לא יכול לדבר בשם כולם, אבל אנחנו רוצים כבר להכריע, לסיים את האויבים שלנו, מבינים שזה צו השעה, ולחזור לבתים שלנו, להמשיך את החיים. אבל בסדר הזה, לא בסדר ההפוך.
השאלה היא, מה המצב ההתייצבות? כי יש הרבה דיווחים והתמרמרויות על זה שאנשים גמורים ושחוקים והמשפחות, והתפרסמו כבר מספרים, וגם התפלגות לסיבות, שזה בעיקר המצב במשפחה, עם הבני זוג, עם הילדים. אתה רואה את זה, או שמהמקום שאתה נמצא בו, כולם הגיעו, כמו שהיה אחרי הטבח, 120, 150, 180 אחוז?
תראה, אני באמת אני לא רוצה לדבר בשם כולם, כרגע אנחנו רק בפתחה של של ההתגייסות. אני גם לא, סליחה שאני כאילו לא, לכאורה מתחמק, אבל אני באמת חושב שזאת לא, סוגיה.
מה הסוגיה?
אני חושב שהסוגיה היא שאנחנו פה במלחמה קיומית, כלומר השאלה האם אנחנו צריכים להמשיך להילחם היא מבחינתי לא שאלה, אבל כן שאלה מאוד גדולה על איך. ויש לי ודאי בתוך זה המון המון ביקורת, כי יכולנו לסיים את זה הרבה לפני, אם היינו נלחמים בצורה, כמו שידענו להילחם כפעם, בוא נקרא לזה ככה, בשנים הראשונות.
מה, אתה רוצה להגיד לי ששש אוגדות בתוך רצועת עזה, הקטנה והצפופה, עם 50 אלף פלסטינים הרוגים, מתוכם מבין 20-25 אלף מחבלים, חלק גדול מהשטח הבנוי הרוס, ועדיין לא ככה? כאילו, אז איך?
תראה, כל מי שהיה שם רואה את זה. הם לא בוחלים בשום דבר, כי יש להם רעיון אחד בראש, רעיון ג'יהאדיסטי, אסלאמיסטי, ש...
לא, אין איזה ויכוח, אתה נותן פה את ההרצאה שכולם לא מסכימים לה.
לא, ברור, אז אני אומר...
על חמאס אין לנו ויביא, בכלל של חילוקי דעות, על ויש שהיה לי כפתור ללחוץ, וכולם ימותו מהראשון עד האחרון, כפול ארבע. השאלה היא, מה צהר לדעתך לא עשה, והיה צריך לעשות שאתה רגע אמרת.
א', אני אף פעם לא אומר שאני נגד חמאס, שאנחנו נגד חמאס.
טוב, אנחנו בעד חמאס, בואו נתקדם. מה, בתכלס, כאילו מה, אתה אומר שלא ככה היינו צריכים להילחם, ושאלתי אותך, אז איך כן? ושאלה רצינית, אני באמת שואל את עצמי.
אני אומר, כל עוד יש שם עזתי אחד, אז הוא ימשיך לחפור את המנהרה האחרונה, ובסוף הוא גם יגיע עם הטנדר האחרון, ולא משנה כמה סיגינט, וכדרות חכמות, עם מצלמות חכמות, ומין טכנולוגיות חכמות, אנחנו נשים.
אז כאילו שלא יהיו שם עזתים, זה מה שאתה אומר.
קודם כל, אני חושב שזה גם אינטרס שלהם, אבל זה לא באמת מעניין אותי אם זה אינטרס שלהם, זה פשוט צו השעה.
איך עושים את זה? הרי טראמפ הציג תוכנית, אבל היא די מתה.
מי אמר שהיא מתה? יש כבר שתי מדינות גדולות שמוכנות לקבל הרבה מאוד עזתים.
כשיצא עזתי, העזתי הראשון לשם...
יצאו כבר עשרות אלפים.
אוקיי, סבבה, אז בשביל מה צריך להילחם?
לפי נתונים רשמיים של האום, לפי נתונים רשמיים של האום, בעשר שנים האחרונות, היו העברות אוכלוסייה של כ-100 מיליון ברחבי העולם. של 100 מיליון ברחבי העולם של העברות אוכלוסייה, הגירה, בעקבות מלחמות, בעקבות רעה, בעקבות כל מיני סכסוכים כאלו ואחרים. כלומר, מה שקורה היום בעזה, אנחנו רואים את זה כאיזשהו משהו וואו גדול. זה לא כל כך, זה לא בעיה כל כך גדולה, אנחנו פשוט צריכים להחליט על צדקת דרכנו.
תגיד, מה אתה אומר לגבי גיוס חרדים?
גיוס חרדים, תראה, אני מאוד מכיר את החברה החרדית, ואני גם קצת מאוד קשור לסוגיות כאלו ואחרות שקשורות בעקיפין לגיוס חרדים. אני חושב שלחרדים אין מניעה אמיתית, אין מניעה אידיאולוגית אמיתית להתגייס, אלא מה, הם באמת בצדק רוצים צבא יהודי, וברגע שהצבא באמת יהיה עם רוח יהודית יותר, הם פשוט יבואו בהמוניהם, הם פשוט יבואו בהמוניהם.
זאת אומרת, הצבא שאנחנו שרתנו בו לא היה יהודי.
עוד פעם? לא. קודם כל, עם ישראל הוא יהודי, כל יהודי הוא יהודי טוב, כל בן, כל בן...
יש בצבא פה ושם...
אני לא יודע במה בן יהודי, אין לי מושג.
ינון, אנחנו כבר במצב שזה לא...
יש עניין של תרבות יהודית, של זהות יהודית ושל מוסר יהודי. וזה דבר שברוך השם...
מוסר היהודי קשור לזה שהרגע אתה רמז צריך להרוג את כל העזתים.
בוודאי.
כי אנחנו פועלים, כי אנחנו נלחמים מפי מוסר נוצרי. מוסר נוצרי אומר, תיתן את הלכי השנייה, מוסר נוצרי אומר, תיתן, תספק לוגיסטית את האויב שלך, מוסר נוצרי אומר, למרות שהנוצרים אף פעם תמיד פעלו הפוך, אבל תמיד ככה הם הצהירו, תמיד היה צביעות כמובן בין ההצהרות שלהם לבין המעשים שלהם בכל האינקוויזיציות, אבל זה נושא אחר. המוסר היהודי אומר, הקם להורגך השם להורגו, המוסר היהודי אומר, תסיים את זה כמה שיותר אחד, כמה שיותר מהר, יהיה פחות סבל לשני
עצמם. מה עם מה שהמוסר היהודי אומר על פדיון שבועים, ואני לא אביא לך פה את 40 אלף הציטוטים בהקשרים האלה?
אין פדיון שבועים, יותר מכפי דמם.
ברור, תראה, אם לצערנו...
אלף אחד הדברים אחרים. השאלה היא באמת טוב, אז אני כנראה לא אבין במה הצבא לא יהודי. אני גם לא הבנתי איך אתה מדבר על להילחם אחרת, שבעצם הפתרון שלך זה או לגרש, או להרוג.
לא, אבל מה אתה אומר לגבי חרדים בסוף? שורה תחתונה, לא הבנתי.
אני אומר שורה תחתונה, שאם באמת היו רוצים לגייס חרדים, היו מביאים לפה זהות יהודית, תרבות יהודית, רוח יהודית, מוסר יהודי לתוך הצבא, הם פשוט היו באים בהמוניהם, בהמוניהם, אבל האחרונים שרוצים באמת לגייס חרדים...
הנה, אז עושים עכשיו את חשמונאים, וחשמונאים, וזה לא שוטף, הם לא זורמים בהמוניהם.
א', אמון של, בוא נגיד ככה, של אמון שנשבר במשך 150 שנה, 250 שנה, כל מי שמנסה להבין את הסוגיה החרדית, חייב לחזור לפחות.
לא, בחייך, אף אחד לא שואל את הבן שלי או את הבת שלי, אם יש לה אמון. מקימים להם חטיבה, ששם הכל מוכשר בבדץ של האם אימא של בדץ. ואינון אומר, זה נכשל, אתה יודע למה זה נכשל?
זה נכשל.
רגע, בן, אם אתה
בעיה, אני מדבר על מה שאתה אומר בהזדמנות. כי לא משיתים עליהם סנקציות, לכן זה נכשל. אתה רוצה לכבוש את כל הרצועה, ובטח גם את לבנון, אבל מצד שני, תשמע מה הצבא אומר, חסרים הרבה מאוד חיילים לוחמים עכשיו.
הזמנת אותי למונולוג שלך או לדיאלוג שלנו?
תגיד, בן, אתה לא דיברת ברור מזה, זה מונולוג שלי? השאלה הראשונה הארוכה שלי, אז אל תכניס לי דברים לפה.
בוא נרגיע, בוא נרגיע.
לא, תשמע, יש גבול.
נשימות, תעשה נשימות.
אני לא מבין בנשימות.
רגע, אם הצבא היה כולו חרדי, והיית מגייס את הבן שלך, ורוב הסיפורים שהיה עושה משם חרדי,
אבל הצבא כשר, ויש רבנים, ואפילו מותר לצאת אפילו בשירת נשים, מה לא יהודי? אתה בא ואומר בדם קר, שצבא הגנה לישראל לא צבא יהודי, הגיע הזמן להכניס אליו מוסר יהודי. קשה לי לשמוע את זה.
לא אמרתי את זה, אמרתי שהרוח פה, ודאי וודאי, היא רחוקה מיהדות, היא יותר פרוגרסיבית, פוסט-מודרנית, מנסים, יש פה קוריקור, מנסים לחנך פה את הדתיים, אתם תסתלבו עם...
עובדה שהרבה דתיים, ציינו דתיים, הם מורידים כיפה?
ברור, ברור.
בגלל הצבא.
מי כתב את רוח צהל? אסא כשר, שאמר שהדתיים לאומיים זה טבעת אחורה ומוטציה שצריך לא יודע מה לעשות. אז חבר'ה,
אסא כשר לא בבקום ולא בחטיבת חשמונאים.
זה לא משנה, זה הרוח.
אם התורה כזאת חלושה של לעלות על מדים זה אומר להוריד את הכיפה, אז יש בעיה לתורה. אתם טוענים שהתורה שומרת עלינו במשך 230 אלף שנה מכל האסונות. אז מה היא כזאת חלשה שכולם עוזבים את הדת?
בן ובן, תודה לשניכם. בן, תודה, שלום. שלום, להתראות, איש
אני חולם על היום שבו צהל יהיה יהודי סוף סוף.
שלום, בעזרת השם.
הייתם נותרב זה היה לא פחות.
אומר לי מישהו שהיה שם, שביבי בכלל מדבר על משאל עם, לא על משאל המתפקדים בליכוד. שזה אחרי, הסינק הזה...
אם תקשיב, אם תקשיב למה שאני מדבר, אמרתי, אחרי ששמעתי שהוא אומר משאל עם בטעות, הוא מתכוון לשאול למתפקדים, פשוט לא היה משאל עם. אבל זה לא משנה.
לא, שהוא מדבר על משאל עם. שהסינק הזה לא אחרי משאל המתפקדים. אתה טועה.
לא, הסינק הוא לפני.
עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
אוקיי, זה משאל עם, הוא מתחיל. 1, 2
עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית. 103
FM. 1 2 1 2 אנחנו בשעה השנייה של סער והרביעי, ואנחנו הולכים לקראת כמה עניינים מעניינים. קודם כל בוא נשמע את איציק גולדפריינד, המכונה בשם העת שלו יצחק עמית, ובתואר הלא רשמי שלו נשיא בית המשפט העליון. בוא נשמע דברים שהוא אמר בזמנו.
המסקנה היא שחייבים לחזק את הרשות השופטת, כבלם היחיד במדינה.
אז הרשות השופטת... כמנגנון
המאזן היחיד. אז אם אנחנו מתחילים להסתכל על העולם, אנחנו צריכים להסתכל על כל המנגנונים הדמוקרטיים שנמצאים בכל מדינה בעולם.
אוקיי, אז אם אנחנו מסתכלים על המנגנונים הדמוקרטיים הנמצאים בכל מדינה בעולם, ומסתכלים מה קורה בעולם, צריך להזכיר שבניגוד למה שרצו פה לשרוף את המדינה בזמנו, עדיין רוצים, אז אין בעולם מערכת משפט כמו בישראל, שבה השופטים בוחרים את עצמם, נכון שיש גם סי, לפחות זה היה עד עכשיו, עכשיו בעזרת השם זה ישתנה, שהשופטים בוחרים את עצמם, משכפלים את עצמם, כן? ושהם גם יכולים לפסול חוקים. אין מדינה כזאת בעולם. אין. יש או שהם בוחרים את עצמם ואז הם לא יכולים לפסול חוקים, יש אחרת שבהם פוליטיקאים בוחרים את השופטים, נגיד בבתי משפט לחוקה, ואז הם יכולים לפסול חוקים. אבל זה שהם משכפלים את עצמם במשך עשרות שנים, ושהם גם יכולים לפסול חוקים, כולל חוקי יסוד, זה קיים, תנחשו איפה, תנחש יציק איפה, רק בישראל. ולכן צריך לשנות את השיטה הזאת. ולכן אנחנו ממשיכים, ולכן אנחנו גם רוצים, עכשיו יש את השוט של הפיצול תפקיד היועמשית, אני יודע שגדעון סער זה אג'נדה שלו הרבה מאוד שנים, והוא אמר את זה ליועמשית כשהוא מינה אותה, ולפרקליט המדינה כשהוא מינה אותו, ועשה את זה בהסכם הקואליציוני עם לפיד, כשהוא נכנס לקואליציה של ממשלת השינוי, כן, אבל עכשיו כמובן לפיד יגיד שהוא נגד, כי הוא בטח גם יגיד שהמציאות השתנתה, לא הוא השתנה, הוא יגיד הפוך, כן, כי הרי אקסיומה היא שאין דבר שלפיד לא עשה שהוא לא יגיד הפוך, אין חיה כזאת, אין מילה כזאת, כן? אז הוא בזמנו הוא חתם בהסכם הקואליציוני עם גדעון סער, כשהוא הקים את הממשלה, שיהיה פיצול תפקיד היועמ"שית, וביום רביעי, כשתהיה הצבעה בכנסת, אז הוא יצביע נגד. למה? ככה. למה זה עובד ככה? כי אין שום ערכים, ואין שום מילה, וכל חרב שהם שולחים זה תמיד הופך לבומרנג שחוזר להם לתוך המצח. בום, נכנס בתוך המצח. זה, אין מה לעשות, זה אקסיומה, אותו דבר. צד שני, יש עכשיו חוק נוסף של חבר הכנסת אביחי בוארון, שלהשוות את השכר במשק, של הבכירים במשק. וראיתי שהיה... הייתה איזו צעקה שרוצים להעלות את השכר של חברי הכנסת. לא, זה לא נכון. זה לא שרוצים להעלות את השכר של חברי הכנסת או ראש הממשלה. רוצים להשוות אותו עם למשל שופטים. תשימו לב מה, כמה מרוויחים היום. נשיא בית המשפט העליון, 120 אלף שקל בחודש. הרמטכ"ל, 102 אלף שקל. נציב השב"ס, 94 אלף שקל. נשיא המדינה, 68 אלף שקלים. שופטים בכירים בבית משפט שלום, למטה, כאילו התחתון יותר, 66 אלף שקלים. ראש ממשלה, 59 אלף שקלים. מה זה צריך להיות הדבר הזה? מה זה השטויות האלה? איך הגענו לסיטואציה הזאת? לא הבנתי. שנציב שב"ס מקבל יותר מראש ממשלה. זה נראה למישהו תקין, השטויות האלה? לא באמת. שחברי כנסת צריכים להרוויח פחות משופטים? אין פה חברי כנסת, חברי כנסת לדעתי זה 50 או משהו כזה. למה הם צריכים להרוויח פחות משופטי שלום? אז אני מבקש לעשות פה סדר. ואם אי אפשר לעשות סדר, אי אפשר להעלות את השכר של החקים? אתם לא רוצים עכשיו להעלות, עכשיו זו תקופה קשה וכל זה. בבקשה, תורידו לגולדפרייד את השכר. אין שום סיבה שהרמטכ"ל ירוויח יותר מראש ממשלה. שום סיבה. קודם כל ראש ממשלה צריך להרוויח, כן? הרבה יותר. ומי שם מתחילים, עושים סדר, מי מרוויח זה? נשיא המדינה צריך להרוויח, כן? פחות מהרמטכ"ל. למה? למה נשיא המדינה מרוויח פחות מהרמטכ"ל? איזה מין דבר זה? למה הכל פה כל כך... מה, אני הנורמלי היחיד פה שנשאר? אני לא מבין את האירוע. אני הנורמלי היחיד שנשאר? מה קורה פה? תעשו בבקשה סדר בעניין הזה, תודה רבה. הלאה. טוב, תחקיר זיקים, נדבר עוד מעט עם המרואיינת שלנו, היה תחקיר מאוד קשה, נטפל בו. יש איזה כנס של השמאל, שהולכים לעשות משהו, בעד השלום כמובן, וכל מיני המצאות שהם ממציאים, כל השטויות האלה, כן? אז... יש שם, המנחה היא רלוקה גבנה, מישהי ערבייה, אני לא יודע מי זאת, או עוד שקוראים לה. בפאנל, רים חזן, עוד מישהי ערבייה. משה רדמן, אבוטבול. עורך הדין מיכאל ספרד, שזה שמאל אולטרה קיצוני. ועורכת הדין, דינה זילבר. עורכת הדין, דינה זילבר, אפרופו הדיפ סטייט, היא הייתה המשנה, ליועץ המשפטי לממשלה, שתבינו איזה אנשים, ואז מה נזכרתי? שב-2014, אחרי צוק איתן, כן, היא החליטה, היא קבעה, ששירות לאומי אפשר לעשות גם בבצלם. אתם איתנו? בבצלם. בהכי שמאל, אולטרה אולטרה שמאל, היא החליטה שאפשר לעשות בבצלם שירות לאומי. אלה אנשים במערכות, כשאתם אומרים לנו, אין דיפ סטייט, אין דיפ סטייט. ואלה נשארים, אי אפשר להזיז אותם. זה לא ראש ממשלה ושרים שיש בחירות ומחליפים אותם. זה... לא, זה מסמרים בלי ראש. עשרות שנים היא הייתה שם, קבעה מדיניות על ההפרדה, אתם זוכרים על ההפרדה, נשים, גברים, אירועים אצל חרדים, היא לא אפשרה לחרדים לעשות אירועים בהפרדה. איזה תרללת, אלוקים שישמור, איזה אנשים. ולסיום, הפתיח הזה... אני רוצה לקרוא לכם דבר שאני לא האמנתי שהוא אמיתי, כן? אבל כך טוען אלוף משנה במילואים סיבוני, קיים אותו היה בגולני, גבי סיבוני, והוא אמר אתמול לארז תדמור בגלי ישראל ככה, עלה רעיון בו המטרה הייתה לגרום להוריד את תושבי צפון הרצועה לדרום הרצועה באמצעות חלוקת סיגריות. ניסינו לקבל סיגריות מהמכס, שמחזיק עשרות אלפי חבילות סיגריות, אבל לייעוץ, כלומר, להגיד לאנשים, אתם רוצים סיגריות? תרדו לדרום, מהצפון, בדרום יהיה לכם סיגריות. אבל אז הוא מספר, הייעוץ המשפטי מנע את זה מאיתנו, בטענה שהדבר מזיק לבריאות. קלטתם את האירוע, והוא ממשיך, שתבינו את האבסורד, לאחר הסירוב, ניסינו למצוא תורמים שיקנו סיגריות, כאילו שזה לא יהיה מהמדינה, וגם לזה הייעוץ המשפטי התנגד, כן? כאילו, עכשיו אני, בגלל, זה מזיק לבריאות של האזתים, אז אנחנו לא נוריד אותם בעזרת סיגריות, נפתה אותם לרדת, כן? מה שיגרור לנו בעיות בלחימה, יכול להיות שחיילים ימותו בלחימה, אבל אנחנו לא נזיק לבריאות עם סיגריות של האזתים. תקשיבו, אם הסיפור הזה נכון, אני מבחינתי אפשר פה לסגור את האירוע, לזרוק את המפתח לים, להגיד הניסוי נכשל. הניסוי נחשב, אם הסיפור הזה נכון, וסיבוני הוא איש רציני, כן? אז אני לא יודע, הוא פרופסור לדעתי, עורך דין, אלוף משנה, דוקטור, לא, הוא פרופסור, הוא פרופסור. הוא פרופסור או דוקטור? שר טוען ש... לא, פרופסור, הנה כתוב פרופסור, כן. טוב, ולסיום, כן? זה היה הסיום. עכשיו הסיום, אני רוצה להקריא לכם, סתם בשביל הקטע, את המאמרים שתוכלו למצוא היום בעיתון דיבת הארץ, שימו לב, מאמר מערכת, שהגננות יממנו את המלחמה. שתיים, מישהי בשם נועה לימונה, כשמה כן היא חמוצה. בניקוי החטופים, הזוועות בעזה ושריפה קטסטרופלית, הכל סבבה. הלאה, רביב דרוקר, כשמו כן הוא. מי בכלל יסכים להתמנות עכשיו לראש שב"כ ולהיות כפוף לנתניהו? הלאה, רוגל אלפר, כשמו כן הוא. הרמטכ"ל אייל זמיר, אנשים מתים בגללך. הלאה, עודה בשרת, כשמו כן הוא. בניקוי תמונות הילדים האזתים ותמונות החיילים, מצבנו מצוין. בוא'נה, אתם מאורמרים, זה משהו באמת. אוי, קחו ביבי פורטה פעמיים ביום. בן, אליך.
איי, פורטה.
איש נראה כמו שולי הקדרה. טוב, אז מה אמרת? לפחות הוא הניח לי, והוא עבר לנועל לימונה, לארץ, ואיזה כנס של השמאל. אלה הדברים שמטרדים אותך. טוב, אני חושב שאת הציבור מטרידים דברים קצת יותר חמורים. את הציבור מטריד, למשל, עומס המילואים ניקים המטורף. יוקר המחיה המשוגע. הכל עולה ברמה משוגעת, אבל כאילו על סטרואידים, כאילו במכפלות שלא ידענו כמותן. אתם זוכרים אותו עומד את הזחוח בתחנת דלק ובסופר עם ניר ברקת ועם איך קוראים לו?
מה שמעת לנו אותו.
אם תתעקש אני אשמיע. תשמע, בסוף נשמיע הכל. איך אמרת? הארכיון. זה הארכיון שלי מול הארכיון של נתניהו, והציבור החליט. עכשיו הם נטפלים לשופטים. אין דבר נוראי שקטן על מידותיהם. אין. נוריד להם את המשכורת. אני רוצה להתקן אתכם. קודם כל, מה שהוא אמר, השטות הזו, שופטים בוחרים את עצמם. הבחור מדבר על משפטים. אין לו גרם בדל של הבנה. הוא לא מבין כלום. מישהו כותב לו והוא מקריא. הוא לא מבין אפילו את האבסורדים, אבל כן, אבל השופטים בישראל לא בוחרים את עצמם. זה אגדה. זה שקר. יש שלושה שופטים בוועדה. צריך שבעה כדי לבחור שופט עליון. צריך לעשות קואליציות, או עם נציגי הממשלה, או עם נציגי הכנסת, או עם נציגי לשכת עורכי הדין. כשהייתה שרת משפטים שידעה לעשות פוליטיקה, היא הצליחה להתחבר עם לשכת עורכי הדין, ולכן המצב היום הוא שיש איזון בין שופטים שמרנים לשופטים אקטיביסטים וליברליים, אחרי שאסתר חיות וענת ברון פרשו, יש לנו את נועם סולברג שהוא מתנחל דתי, את מינץ, את שטיין, את אלרון, את יעל וילנר שגם היא מתנחלת, את גילה כנפי שטייניץ, אשתו של יובל שטייניץ, השופטת המרוקאית הראשונה, שמונתה בממשלת השינוי ואת יחיל קשר, וזה 50-50 והוא מאוזן, ורק בישראל זה הדמוקרטיה היחידה, שאין אף איזון ואף בלם לעריצות ולכוח האינסופי של השלטון. אין שני בתי קונגרס, אין פדרלי ומדינתי, אין חוקה. יש שניים, שלושה חוקי יסוד שמבצרים שניים, שלושה זכויות פרט או זכויות דמוקרטיה, וזהו. והפרדת הרשויות היא פיקציה. כי הרשות המבצעת, שזה הממשלה, שולטת גם ברשות המחוקקת, שלטון ללא מצרים, זה לא כמו בארצות הברית או באנגליה עם שני בתים ועם ורסטיליות וזה, ועכשיו הם רוצים גם למנות את השופטים. זה דיקטטורה על סטרואידים, והם חוזרים לזה בכל הכוח, כי הם לא למדו לקח. פשוט לא למדו לקח, ובמקום לדאוג ליוקר המחיה, או למילואים, או למצב של החינוך, או למצב הנפשי של אזרחי ישראל, או למיליון ואחד דברים, או לבריחת המוחות מפה בגלל הממשלה הזו, או למחסור ברופאים, או לקריסת ההייטק, תראו מה הממשלה הולכת לעשות במושב הקרוב. מתכננים להדיח את היועמ"שית, לפצל את התפקיד, אגב גם אני בעד פיצול התפקיד, 30 שנה אני מדבר על זה, לא בזמן שהתובע הכללי מנהל משפט נגד ראש הממשלה. זה ניגוד עניינים. הם הולכים למנות נציב תלונות פוליטי על השופטים, כדי להלך אימים, לא רק להוריד להם את המשכורת, להלך אימים על השופטים. אגב, כן, ופתאום הם נזכרו במשכורות של השופטים של הרמטכ"ל. הם 40 שנה בשלטון. הם 40 שנה בשלטון. הם הדיפ סטייט. כל המשכורת, אגב, אני חושב שהשופטים צריכים להרוויח הכי הרבה, וזה מקובל בעולם, והרמטכ"ל ואלה שמסתכנים ושמים 50 שנה מהחיים שלהם על ביטחון, צריכים להרוויח הרבה מאוד. הפוליטיקאים צריכים להרוויח הרבה, אבל פחות. אבל לשנות את זה עכשיו, מה הם גילו עכשיו? מה הם גילו עכשיו? ב-77 היה מהפך. אני הייתי אז בסניף הליכוד בחולון. הם ממשיכים להאשים אותי, כן? או את נועה לימונה בדבר הזה. להוציא את מחש מהפרקליטות, נציב תלונות פוליטי על שופטים אמרתי, הדרכת יועמ"שית אמרתי, חוק השתמטות, במקום לגייס את החרדים, זה מה שהם עושים, חוק העמותות, מיסוי של 80% על תרומות מחוץ לארץ, פיצול והחלשת תפקיד היועמ"ש, חוק הרייטינג, שיהיה להם גם, הם יקבלו גם הרייטינג, נציב שירות מדינה חדש וראש שב"כ חדש, כבקשתך, כאילו, שסוף סוף יכריז על נאמנות למלך, הרחבת סמכויות בתי הדין הרבניים, כן, אין מספיק, העלאת שכר הח"כים מנבחרי הציבור, ואם לא, אז הורדת שכר כל האחרים, זה פשוט מטורף. גם פורסם פה שנתניהו צפוי להציע לחרדים פיצוי תקציבי על שלילת הקצבאות של האברכים ובמסע ומתן איתם. להמשיך לשפוך עליהם מיליארדים, כדי שלא יאיימו עליו בחוק ההשתמטות. אנחנו חיים בסדום ועמורה. 20% מהציבור מביאים פה 80% מהכסף, ואותם מושקים, ואותם שודדים, והכי גרוע מכל זה, דיברנו על זה מקודם, אני אדבר על זה שוב. הם הולכים לחדש את הלחימה בעזה, ללא שום תוחלת אמיתית, בלי שום קונץ או פטנט חדשים, הם ירגו עוד 30,000 ערבים, אני לא אזיל דמעה, אבל אז חמאס יגייס מחדש מה שהוא עושה עכשיו. זה אותו, במקום להחזיר את החטופים, תראו מה ויקי כהן, אמא של החייל החטוף נמרוד כהן, מפרסמת עכשיו. אתמול הרמטכ"ל הזהיר את השרים שכיבוש רצועת עזה עלול להוביל לאיבוד החטופים. הלילה הקבינט הצביע פה אחד על כיבוש הרצועה, זאת אומרת, איבוד חטופים. הממשלה דוהרת בעיניים פקוחות ל-59 ארון הרדים, אני זועקת בשם בנים נמרוד, הצילו. וזה, זו הברירה, קודם כל להציל אותם, כי המדינה הפקירה אותם. גם אם המדינה צריכה לשלם על זה מחיר, היא תשלם, היא תעמוד בזה. אנחנו למדנו לקח, לא תהיה יותר הדממה בצבא, ואנחנו עכשיו מסתכלים על חמאס עם נבוט אחד ענק, לא בקונספציית נתניהו, לא אשמיע לכם פחשוב את כל הפעמים שהוא הודיע אחרי כל מיני מבצעים, שהחזרנו את החמאס 20 שנה אחורה, ומבצע המטרו, וזהו, ומורתעים, זה נגמר, ולכן אין כאן סכנה מיידית של 7 באוקטובר, זה לא יקרה יותר. לא יקום פה ראש ממשלה שלא יהיה מחויב להמשך מלחמת חורמה בחמאס. אבל קודם, כפי ש-75% מהציבור סבורים, צריך להחזיר את האחים והאחיות האלה. ואם זה בהפסקת אש קבועה, שתהיה הפסקת אש קבועה, כי אין שום דבר קבוע, כמו שאין הפסקת אש בצפון. ושם הלכנו להסדר הזה. עם יריב הרבה יותר מסוכן, הרבה יותר עוצמתי, שקיבל מכה יותר חלשה. למה שם כן ופה לא? מסיבה פשוטה. בן גביר סמוטריץ' מאיימים על השלטון של נתניהו, וכרגיל, הגדיר את זה הכי טוב, ידידי וראי, ינון מגל, באותה שיחה עם אלי אלבג, תקשיב, זו הקואליציה או החטופים? תודה.
כן, ואחר כך הייתה עסקה כמובן. מה שכל הקמפיין שעשית על השיחה עם אלבג, כן, היה כמובן מה שנקרא חרטוט כרגלך, בגלל שהייתה עסקה.
אמרת את זה או לא אמרת את זה?
ולירי הגיע.
כן, מה עם עוד 59?
ולירי הגיע.
או שאתה גם מודד את זה באחוזים, כמו נתניהו.
לכן, כשאמרתי...
מה עם עוד 59?
ודעתי השתנתה אחר כך.
אה, אז למה אתה משמיע כל פעם את דעתי וטוען, אם מותר לשנות דעה, סבבה?
בסדר, אבל אתה מתכחש לזה שאמרת את זה.
אני לא מתכחש. כל מה שאמרתי, ברוך השם, אצלי אין שיחות סגורות, אני לא פוליטיקאי. כל מילה שכתבתי ואמרתי, חקוקה, אני לא מתכחש לכלום, אני רק מתמרד, סליחה על ההפרעה, אני רק מתמרד כשאתה מוציא את הדברים שלי מהקשרם. וכשאתה, כשפתאום, כשמסבירים, כשאתה אפילו הודית, שאמרת לו זו הקואליציה, או החטופים, אז אתה אומר שדעתך השתנתה. מצוין. ואז 59 אנשים ימותו.
ואז מה קרה? וזה גם לא משנה דעתי, הייתה עסקה. הייתה עסקה, הבת שלו חזרה, בזה זה קרה, זה מה שקרה, אתה יכול להמשיך להגיד ואמרת, והייתה עסקה.
ועכשיו הם ימותו, וזה אדם הזה עם הרוח על הידיים שלך בין היתר, כמוביל הדבר הזה. לא, לא, אנחנו צריכים לפנות ל...
לא, לא, עוד לא, עוד לא פונים.
כן, כן, אנחנו צריכים לפנות למרואיינת.
יש עוד זמן.
לא, אז אני צריך לענות לך.
וגם עכשיו...
אז שר, תוריד את המרואיינת, כי אני צריך לענות לו.
וגם עכשיו...
אז תגיד לו לפנות אליה.
וגם עכשיו...
עכשיו,
לא לחרטט.
אוקיי, אז אתה צריך להוריד את המרואיינת.
בגלל שלא, בין היתר לא מגיע מכיוון
שאני עניתי לך, ואתה עכשיו ממשיך ככה.
בגלל שאתם עושים הפגנות,
של החטופים יהיה מרוח על המצח שלך, על הידיים שלך, כאות קין.
עם הביצה הסרוחה,
ולצערי הרב, אתה לא תוכל להעמיד מולו שום ניצחון מוחלט, גם את זה אתה יודע.
לא אוכל, והביצה תהיה מרוחה.
לא תוכל להעמיד מולו שום ניצחון, שום מוחלט. הניצחונות המוחלטים שלכם
בלבנון אמרת את זה.
מה הפרצוף של נתניהו, בדיוק ככה.
גם בלבנון אמרת את זה. ואם היינו מקשיבים לכם...
הלבנון, אתה קראת איך אני מסביר כך, איך ניצחנו בלבנון.
אז נסראללה היינו עם הערב.
איפה ההקראה הזו?
וסינואר היה מדבר, מוציא הודעות.
איפה ההקראה הזו שהזכרת את הניצחון בלבנון על פי הדעה שלי?
וחיזבאללה היה משגר לפה טילים, והאיראנים היו משגרים לפה כתבאמים.
ומי בנה את החיזבאללה? ומי הכיל את האוהלים?
אבל ברוך השם שלא מקשיבים לכם.
ומי הכיל את הפיגוע במגידו?
שלום סבין טאסה.
ומי הכיל את הפיגוע בפארק הירקון?
שלום סבין טאסה.
שלום, שלום, בוקר טוב.
יושבת נתיב העשרה,
ששכלה את בעלה גיל, השם יקום דמו, ובנה אור, השם יקום דמו, גיל בביתו בנתיבה עשרה, ואור בחוף זיקים, בשבעה באוקטובר. אתמול יצא התחקיר של האירועים גם בזיקים וגם בנתיבה עשרה, תגובתך בבקשה.
אז קודם כל, אנחנו זומנו אחרי שהתעקשנו והבנו שלא מתכוונים להזמין אותנו ההורים השיקולים לתחקיר זיקים. איכשהו, אתה יודע, אני התחלתי לגשש ולהפעיל כל מיני עניינים על מנת שנהיה נוכחים. כבר הבנתי, כבר הבנתי שמשהו מסריח, משהו פה לא תקין. איך ייתכן שמבצעים תחקיר ללא נוכחות ההורים השיקולים שאיבדו את הילדים שלהם? וכשאני הגעתי לתחקיר, כמובן שהגעתי מלאת מרץ אחרי שנה וחצי שאני נושכת את השפה על מנת לשמוע באמת מה אומרים לי, ולא ישר לתקוף ולהיות אימפולסיבית, כי כן ציפור קטנה בא ולחשה לי מלפני שנה וחצי את מה שהרה בחוף זיקים, ועדיין סירבתי לבוא ולחשוף את זה בפני התקשורת ולסוף, אמרתי אני אשמע, אני אקבל את התחקיר ואז אני אגיב. אז אני רוצה להגיד לך, ואני מדברת כרגע בשמי, שרוב הדברים שהוצגו לנו בתחקיר הם לא מדויקים ולא נכונים. אכן היה מחדל, אכן היה שם אח של גולני, גדוד 51, שלא חבר למטה. אכן היה שם אחד המחדלים, האסונות הכי גדולים שהיו אי פעם בתולדות מדינת ישראל. אני עשיתי תחקיר משלי. דיברתי עם כמה ניצולים. ניצולים אחרי 4.5 שעות שהם היו שם, ואף אחד הציל אותם. חננו על חייהם. אותם ניצולים ראו דברים שלא אני ולא אתה ולא צהל יכול לבוא היום ולהגיד די מה שהיה. אותם ניצולים. בדרך הניצולים האלו אספתי עוד חלק מהפאזל ועוד חלק מהפאזל ועוד חלק מהפאזל. ולהפתעתי הרבה, שלפני חודש החליטה לפרוץ לאייפון של אור, כי עד היום לא הייתי מפלט, והצלחתי לי, הבאתי מישהו מומחה מאפל, אני מגלה שכל מה שאור תיעד בשביל העשירי, כולל שיחות יוצאות, כולל גלריה, כולל צילומים, כולל תמונות, פשוט נעלמו, נמחקו כליל. אז אני שואלת, מה עוד מנסה מאיתנו? מה אור צילם שלא רוצים שזה יצא החוצה? ואני יחד עם זאת לא מאבדת אימון בצהל, לא מאבדת אימון במדינה שלי. כן, קרה נורא, הנורא מכל, אבל אני מאמינה ביכולת.
בואי נדבר אבל על התחקיר עצמו, על מה שעולה מהתחקיר.
כי סבין, אני שמעתי אתמול את הציטוטים מהתחקיר, אני אפילו צייצתי אחר כך משהו חמור מאוד על הצבא, ואני לא נוהג לעשות את זה. הייתי בטוח, כי הצבא לא עושה לעצמו בתחקיר הזה הנחות, אנחנו צריכים להבין, יהיה לשם כוח חיילים, ופשוט, אני אגיד את זה בשיטותיי, ברח. במקום להגן על אזרחים, בחוף יש אזרחים, חיילים אמורים, גם אם זה מסוכן, גם אם בנחיתות, והם לא היו בנחיתות, היו נדמה לי שבעה לוחמים, ופשוט התחיל, איך הם קראו לזה, דילג אחורה, ולא חתר למגע, והפקיר את האזרחים, וזה הכי חמור שיכול להיות. אז מה, אני שואל את עצמי, את חושבת שיש עוד יותר חמור מזה? אני שואל ברצינות.
אני חושבת שאין יותר חמור מזה, יחד עם זאת אני חושבת ש... אולי אני תמימה, אולי אני בן אדם שמאמין בלחטוף סטירה כדי לקום על הרגליים. ומה שקרה באותו היום, בשביל העשירי, בכל הארץ, בכל המדינה הקטנה הזו, זה כדי לעורר את המתים, כדי לעשות חישוב מסלול מחדש, כדי לעשות ריסטארט לצבא, וריסטארט לכל תחום נושא הביטחון במדינת ישראל. אותם חיילים שהיו בזיקים אגב, זה אותם חיילים שקיבלו הוראה להגיע לנתיב העשרה שעות קודם. לחבור לכיתת כוננות בנתיב העשרה. הם לא היו, הם לא הגיעו. נתיב העשרה למעשה נשארו עם שלושה מחבלים שלא ידענו, שמרביתם לא יצאו ללחימה. גם אנחנו כתושבים הופקרנו על ידי אותם חיילים, על ידי אותו כוח גדוד 51 של גולני. שוב, אני לא מדברת ואומרת שכל כוח גולני השם בדבר הזה. אבל אותם החיילים ספציפיים, שבעה חיילים שהיו באותו הבוקר בחוב דיקים, בחו כמו שפנים. אותו חייל שהיה בתא השירותים, במבנה השירותים, והגן כביכול על הבן שלי ועל החברים שלו ועל האזרחים, ברח. עד אותו היום בתחקיר, היינו בטוחים, אני וההורים של טל קרן, ושל נדב ביטון, זכרונו לברכה, שאותו חייל נרצח. להפתעתנו, אותו חייל ברח. הזכיר את הילדים וברח. כמו שאלון קרן ציין, איך אנחנו לא יכולים לדעת שאותם חיילים שברחו ולא עומדו לדין, לא יגיעו מחר לשער נתיב העשרה כחיילי מילואים ויפקידו אותם לשמור עלינו. אותם חיילים שלא עמדו במשימת חייהם באותו היום, חייבים לנשור מצה"ל. חייבים, ולא משנה מה הסיבות הן.
שאלתם בתחקיר מה, איפה החיילים האלה היום? מה, הם נשפטו משהו?
כן, מרביתם יצאו על בעיות קבן, הרוב, הגדול. אתה שואל אותי היום, חלק גדול מהם מטיילים בתאילנד, וכותפים
מה את חושבת שצריך לעשות איתם?
אני חושבת שצריך להעמיד אותם לדין. אותם ואת המפקד שלהם, שאותו מפקד ממפה, יש לי את השם שלו, חייבים לעמוד לדין. לא מעניין אותי הבעיות הנפשיות שלהם, לא מעניין אותי האלם קרב שהיה להם באותו היום, לא מעניין אותי כלום. אותם אנשים חייבים לעמוד לדין. אנשים האלו לא יכולים לשרת כחיילי מילואים, ולא יודעת. הם לא יכולים לצאת מזה כאילו כלום, להמשיך את החיים שלהם.
צריך לציין שאור נרצח שם בחוף, כלומר... כן, האירוע הזה הוא אירוע שבו החיילים שהיו, זה קשה מאוד להגיד את הדברים האלה, מאוד מבאס, מאוד לא פשוט,
מאוד,
אבל,
מאוד, מאוד.
אבל היו שם 17 בני נוער, אני לא יודע אם כולם, אם כל הנרצחים היו בני נוער, אבל 17 נרצחים,
נכון.
והיו שם 7 חיילים, מול 5 נכון. מחבלים, והחיילים האלה ברחו.
קשה לשמוע נכון. אפילו את ה, כשאתה אומר את זה.
17 אזרחים נרצחו בחוב תיקים, אם אתה שואל אותי היו יותר. אני בטוחה בזה. 10 אזרחים וחייל אחד נרצחו.
סבין, יש לך מושג מה המחקום, את הרי אומרת שמחקום הטלפון של הבן, כל מה שהוא צילה, יש לך מושג, אחד, מה היה שם, ושתיים, למה למחוק?
איפה היה הטלפון? מי יכל למחוק?
כן.
אגב, הם מטומטמים, כי מי שלקח את הטלפון ומחק את כל מה שהיה שם, לא יודע שיש לי שיחות מוקלטות עם אור מאותו הבוקר, הודעות שאור הספיק לשלוח לי רגע לפני שנרצח אז.
וכל זה מחוק בטלפון של אור?
מחוק, והענן של אור...
איפה היה הטלפון?
איפה הוא היה בדיוק?
3 שבועות הטלפון לא הגיע לידיי, אין לי מושג. כי כשאני באותו הערב, אור הגיע לפתולוגיה בבית חולים ברזילאי, אני הייתי למעלה בחדר ניתוח, מנתה להתפלל שבני הקטן, שי, לא ימות. אוקיי? לא היה מי שירד למטה ויחפש את אור בפתולוגיה, לא הבנו בכלל, לי נודע בכלל שאור נרצח רק בעשירי לעשירי, תבינו, אף אחד לא טרח להגיד לי שהילד נרצח.
לא, אני חושב שלא, יש מצב שאני חושב, אם אני לא טועה, לא מצאו, בכלל לא הגיעו לגופות.
מצאו את אור, זיהו את אור, העבירו אותו בין הראשונים לשורה, ואז לא מצאו את הילד במשך 18 יום.
רגע, אבל הטלפון, למה את חושבת שמחקו? אני לא מבין מה, כאילו איזה
אינטרס... אני לא חושבת, אני יודעת. אני יודעת, הטלפון של אור היה נעול, אוקיי? הטלפון של אור לפני פחות מחודש, פרצו לו, והצליחו לפרוץ ולשפזף את הקוד מאפל. איך אתה מסביר את זה, שכל מה שמתועד מהשביעי ואילך, מחוק.
פרצו לו? איך את יודעת שפרצו לו לפני חודש?
כי אני הזמנתי מישהו.
לא, זה מה שהיא עשתה, אינון. היא הצליחה לפרוץ.
אני.
והסימן, תקני אותי אם אני טועה, שמחקו, זה ששיחות שיש לך על הטלפון שלך איתו, והודעות מחוקות אצלו.
נכון.
ואני חושב שזו היה מספיק חזקה.
בכלל
רואים, הרי כשאתה מוחק משהו, רואים, כתוב שזה מחק.
אני לא יודע, אני לא יודע. שמע לי מוזר שמישהו ימחק את הדברים האלה, כלומר...
למה מוזר? כי אם הילד תיעד מאיזשהו משהו חמור ומחדל...
איך את יודעת שהוא תיעד?
אני יודעת, כי אני רואה שהילד מצלם, אני רואה סרטונים. של ניצולים, ואני רואה סרטון שיש לי בידיים, שאור מתאג ומצלם הכל, כנל טל וכנל נדב. אבל אור עד הרגע האחרון תיעד וצילם הכל. והוא צילם
יכול להיות שפשוט אחד... מחקו את זה כי זה מחריד. אני לא בטוח אבל שיש להם אישור לעשות את זה.
לא, 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 בוא, 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 לא נהיה תמימים, מדובר בילד קטין, מדובר בילד בן 17, אין שום סיבה לעבור ולמחוק מידע כזה חשוב, כולל שיחות, כולל הודעות, כולל
וואטסאפים. לא יודע, אני לא מחווה דעה על משהו שאני לא יודע, זה, בסדר, את אומרת משהו ש... בסדר, אוקיי, אני לא נכנס לזה. התחקיר מספיק קשה, והאירוע שם שאנחנו יודעים שקרה מהתחקיר הוא מספיק קשה, ואני לא בטוח, ועכשיו הוויכוח הוא איך מתייחסים לאירוע הזה, ובכל מקרה לדעתך צהל לא מתייחס לאירוע הזה בצורה הנכונה.
אני לא אומרת שצהל לא מתייחס לזה בצורה הנכונה, ואני גם לא אומרת שצהל מתנער מאחריות. כן מנסים לתייך, כן מנסים להסתיר דברים שהיו שם, כן דברים לא מתחברים לי. איפה המצלמת, מצלמת הבטחה שהייתה שם במסעדה מול מבנה השירותים? לאן היא נעלמה? איפה כל החומר שהיה שם? בואו, שלא ימרחו אותי ויגידו שלא היה גיבוי ומתקפת סייבר. גם אצלי הייתה מתקפת סייבר, להזכיכם. ואני אמרתי לאנשי הביטחון שיש גיבוי. אין דבר כזה שאין גיבוי גם אם יש מתקפת סייבר. שבו...
סבין, אמרו לכם בתחקיר שהייתה מתקפת סייבר?
כן.
כי עד היום אני לא מכיר שצהל בכלל מודה שהיו מתקפות סייבר שהחשיכו מצלמות, דיברו על כל מיני דברים אחרים, לא על מתקפת סייבר.
כן, הקטין הזה של התחקיר,
מתח לי טוב.
רך הדרים, מודה ואומר שהייתה מתקפת סייבר. איפה המצלמה? איפה החומר שהיה במצלמה? שלא יגידו שלא היה גיבוי, אין דבר כזה. מצלמות מי? שנת 2012 עד היום יש להם DVR עם גיבוי, אוקיי?
אני אגיד לך משהו, אני חושב שיש פה טעות גם של צהל, וגם עד כמה שאני רואה בתקשורת הישראלית, שלא לא נוגעים בעצב החשוף הזה של מה שקרה שם, כי...
למה, הנה נגענו, מה?
לא, לא, אני לא מדבר על מה שעשינו.
לא רק אנחנו, עכשיו. כולם פרסמו.
לא.
אני אגיד
לא.
לך, אני חושבת, וגם אני, המידע שקיבלתי, אני לא רוצה לחשוף אותו בתקשורת, כי אני חושבת שזה יכול באמת לפגוע בביטחון מדינת ישראל. אני, את מה שיש לי, אני אשמור לעצמי בינתיים, ואני אחשוף את זה מול האנשים שאני רוצה לעמוד מולם. אוקיי? אבל אני אומרת לך, מה שקרה בזיקים, אחד המחדלים הכי גדולים שהיו במדינת ישראל, ויש לי הוכחות לכך. לא סתם החומר שאור תיעד וצילם, ועוד הרבה מאוד נרצחים, תקשיב מה שאני אומרת, שתיעדו את מה שהיה בשביל, נמחק מהניידים שלהם. אני לא היחידה, אתמול יצרתי קשר על מנה של אחד הנרצחים, שעדיין לא ידעתי על קיומה, לספר לי שאותו הדבר קרה בנייד שלה, של הבעל שלה, של, אגב גם אייפון. אז בוא לא נתעמם, בוא ננסה להיות אומה מאוחדת בדברים האלה וננסות לשמור על, איך אומרים, אחדות ועל הדברים היפים. קרה פה מחדל, קרה פה משהו שכולנו יודעים. אני מסכימה שזה לא הזמן לחפש אשמים. אני מסכימה שזה לא הזמן להתעסק בזה. אנחנו צריכים להתעסק עכשיו בלהחזיר את החטופים הביתה.
לא, את אמרת שאת החיילים, את חושבת שצריך להעמיד
כן,
אותם לב.
כן, אבל לא עכשיו. לא עכשיו. כי אני יודעת שאחד מהם נמצא עכשיו ברגעים אלו בתוך הרצועה ונלחם. אבל כל השאר, אלה שבטח השתחררו על קבן, בוודאי לזמן אותם לדין. מה זאת אומרת? אתה שואל אותי? הם רצחו את הילד שלי. הם אפשרו לחמאס להיכנס ולחורר את הילד ואת כל שאר האנשים שם. הם הפקירו את הילד שלי. אתה רואה אותו סוגר את הדלת ובורח. מה זאת אומרת? אתה שואל אותי? הוא רצח את הילד שלי, אותו החייל שהזכיר אותו. אז אותו החייל, במידה והוא אלום קרב, כמו שאומרים, והיום יצא לחופשי ומטייל לו איפשהו בחול, אני רוצה אותו היום פה בארץ, ושיעמידו אותו לדין. אני רוצה ועדת חקירה. אני רוצה את האמת. אני רוצה את האמת על מנת שאני אוכל להמשיך את החיים שלי ולשקם את הילדים שלי. אני רוצה את האמת כדי שהבן שלי יוכל לנוח בשקט על משכבו. היום זה יום ההולדת של אור. אור היום היה אמור לחגוג יום הולדת 19. איפה הילד שלי? קבור באדמה. אגב, לא נתנו לי לראות אותו לפני שקברו אותו. אז בואו אני אשאל אתכם, כהורים, האם זה תקין? לא. האם תקין מה שקורה במדינה הזו? כל יום אנחנו שומעים עוד דברים ועוד דברים, לא.
כן.
אבל אנחנו חייבים להשתקם, חייבים לעשות ריסטארט, חייבים ללמוד מהטעויות, ומהר, אחרת לא תישאר מדינה.
סבין טסה.
גד מחפש.
אחת השיחות הקשות, ואנחנו מודים לך זה, ומקווים שתמצאים נחמה איכשהו.
אני אמצא נחמה שעות, שהאמת אצל האור, לזכר אור, תרתי משמע. תודה רבה לכם.
תודה שדיברת לנו. טוב, אירוע לא פשוט, קשה, ואתה יודע, אני בעד תמיד להסתכל על המציאות בעיניים, ועם כל זה שבאמת היו הרבה גיבורים, באמת הרבה מאוד, הרוב המוחלט של האירועים היה של הרבה גבורה וחירוף נפש ומסירות והקרבה, היו מקרים לא טובים, וצריך להתמודד איתם ולהגיד, גם בשבעה באוקטובר שם שהם הצליחו להיכנס והרגו חיילים במיטות שלהם, זאת אומרת, אנחנו פה עשינו, היו פה אירועים קשים, היו אירועים קשים, וצריך להגיד אותם.
שמע, אבל כזה, זה, אני כמו שמעתי את התחקיר, ואני לא יודעת איך להכיל את זה, כי אתה יודע, הצבא לא היה מוכן, ואנחנו מכירים הכל, חפרנו בתוך הדבר הזה, אבל שחיילים, שבעה חיילים מול חמישה מחבלים, והחיילים נתקים מגע, ושבעה עשר אזרחים נרצחים, זה פשוט מחריד. אחד מרגענו, ושוב, זה בתוך ים עצום של גבורה, אגב, לא רק של לוחמים, אלא גם של אזרחים, שרצו מהגנרלים הזקנים, ועד הקלמנזונים למיניהם, ואם כבר דיברנו על זיקים, כשהם הלכו לקיבוץ, מי שבלמה אותם שם זה כיתת הכוננות המקומית, זאת אומרת, נכון. בסוף כיתות הכוננות,
נכון.
אחד הלקחים זה, כל פעם שבמשרד הביטחון, איזה 20 שנה, בטח עקבת אחרי זה גם אתה, כל פעם הייתה כותרת, מבטלים את כיתות הכוננות,
מחרימים את זה. חלק מהיישובים.
חבר'ה, כיתות הכוננות הצילו הרבה מאוד אנשים, מה שהצבא לא עשה.
ואיפה שלא הצילו, זה היה בגלל שלא היה להם, בין היתר לא היה להם נשק ארוך,
ירקו
להם אותו. זה נכון, אגב בנתיב העשרה עצמה הייתה בעיה שהרבש"ץ שם אמר להם לא לצאת מהבתים ולא חתרו למגע וגם נרצחו שם 17 אנשים ביישוב ועוד שלושה מחוץ ליישוב שזה אירוע
ועוד לא דיברנו על הקטע בבארי שאני עוד לא קיבלתי תשובה איך זה, ואתה ראית את זה בסרט המטלטל על כיתת הכוננות של בארי שהם מפנים משם את הפצועים מכיתת הכוננות ובחוץ 400 חיילים ולא נכנסים פנימה ובפנים רוצחים את האנשים.
כן.
לא הצלחתי, ואין דבר שלא, אין אבן שלא הפכתי, לא הצלחתי. אם מישהו נתן הוראה, תשמע, אנשים לא הבינו את האירוע.
חיל אוויר, אתה כן מבין איפה היה?
כן.
חיל אוויר.
חיל אוויר.
כאילו, אתה אומר, אוקיי, לא יתריעו, לא זה. שש וחצי מתחילה מלחמה. כמה שעות? כמה שעות להקפיץ את חיל אוויר? אוקיי, הבנו, הייתם בהדממה. כמה שעות להקפיץ את חיל אוויר? כמה שעות?
אני מבין. קודם כל, הקפיצו את חיל אוויר, התחקיר הראשון חיל אוויר אני עשיתי, לא שלם, לא מלא, ממש
חודשיים
אחרי. לא, לא, אבל את שאלת לי חיל אוויר, אז אני כן, אני חולק איתך את הממצאים של התחקיר.
רגע, עצור, אין לך זמן, יש לך 10 שניות, כי יש שיר.
טוב, לא צריך, שבוע הבא.
קיצור, אתה מבין איפה, אתה מבין איפה הוא היה. אתה מבין. טוב, שיר צרפתי היום.
זה בגלל העומר, אז אתה שומע בלועזית, אוקיי.
לא, זה בגלל... טוב, לא חשוב.
אין שום מה.
שימי את זה, בבקשה. סולקינג.
Je rêve encore de notre vie d'avant Mais pourquoi tu t'en vas Je suis pas de nature bavard Mais je t'avoue là c'est le bazar Et je pense à toi dans mon lit T'es les filles balées كل ليالي وليلي يا غالي الا شبا مي يا مار je crois que ça va je crois que ça va pas en fait je sais pas tu ne le sais pas mais je n'ai plus de repère depuis qu'on s'est quitté et je fais semblant d'en aimer une autre et t'avoir oublié oh maria maria aime-moi plus qu'hier
יפה
מאוד. יפה מאוד.
כן.
Et je te suivrai comme le vent Dis-moi où tu vas Je ne suis plus le même qu'avant. Est-ce une folie? C'est pour la vie, jamais on oublie quand c'est pour la vie. Oh. Tu ne le sais pas, mais je n'ai plus de repère depuis qu'on s'est quitté. Et je fais semblant d'en aimer une autre et t'avoir oublié. Oh Maria, Maria, aime-moi plus qu'hier. Je n'ai que toi et madre mia. Aime-moi, oublie-moi. Oh Maria, Maria, aime-moi plus qu'hier. Je n'ai que toi et madre mia. Aime-moi, oublie-moi. Ah, dis-moi où tu vas.
Ok, נגיד תודה לשר פלסנר ויואב כהן, שקד מורג תלשל, ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף וליאור פוזניאק, אורית וש, אחיה כהן ועומר אוקון, אחרינו אראל סגל ואייל ברקוביץ'. שיהיה לכם יום טוב, להתראות, ביי.
היא אמרי Wawa, hey amari. Wawa, hey amari. Wawa, hey amari. Wawa, hey amari.